הרב בני לאו.
פרק ח' נותן לנו תמונה גדולה, עשירה, מלאת מלאת פרטים של שבט בנימין. השבט הקטן הזה מקבל נפח ענק בספר דברי הימים. בעצם צריך לומר שחוץ משבט יהודה הגדול, וחוץ משבט לוי שנספח אליו וגם הוא גדול, השבט השלישי שמופיע במלוא גדולתו, למרות היותו קטן, זה שבט בנימין, כנראה בגלל הסמיכות שלו לשבט יהודה, גיאוגרפית ופוליטית. וכאן בפרק שלנו אנחנו מקבלים רשימות רשימות של שמות בני בנימין, ובסוף והיו בני אולם אנשים גיבורי חיל דורכי קשת ומרבים בנים ובני בנים 150 כל אלה מבני בנימין. הסיום הזה שמתאר לנו את השושלת של שבט בנימין גיבורי חיל, הם אנשים של לא רק לוחמים, אלא דורכי קשת. אני חושב שהתיאור הזה של שבט בנימין כדורכי קשת, נותן לנו תמונה מדויקת של מקצוענות של שבט. זה דבר נורא מעניין, שלכל שבט היה את הצד שבו הוא התמקצע. היה את הדבר שבו הוא לימד את בניו, את בני בניו, משפחות משפחות. ושבט בנימין היו קשתים. היו אנשים שיודעים לדרוך קשת. כשאנחנו מסתכלים על התופעה הזאת של שבט בנימין כשבט עם אומנות הקשת, אנחנו יכולים ממש ללוות את תולדות התנך, תולדות שבטי ישראל, עם כל הסיפור. קחו לדוגמה את יונתן ודוד, נכון? זו הדוגמה אולי המוכרת ביותר, כשאומר יונתן לדוד, מחר חודש ונפקדתה, יפקד מושבך. הסיפור ששאול כל כך חושד בדוד ומאוים על ידי דוד, מה עושה יונתן כדי לרמוז את הקשר ביניהם? זה אומר, אני שלושה חיצים ציד ההורה לשלח לי מטרה. ברור שיונתן שלט בקשת באופן כל כך עצמאי, והאימונים שלו היו חלק משגרת יומו, ולכן כשהוא רוצה להגיד משהו לדוד, הוא עושה את זה דרך המטווח, דרך הקשת שהוא מורה שלושה חיצים, ורומז לדוד מה מצבו של דוד בביתו של שאול. תזכרו דוד בשלב הבא, כשהוא בורח ומגיע לציקלג, אז אומר לנו, זה יופיע בדברי הימים בהמשך, הוא אומר, באים אל דוד גיבורים עוזרי מלחמה נושקי קשת. מי זה נושקי הקשת? מאחי שאול, מבנימין. זה כל כך מדהים שבמלחמה של דוד נגד שאול, באים בני משפחת בנימין לעזור לדוד נושקי קשת. וזה דבר אולי, להשלים את התמונה הזאת, דוד מקונן קינה על שאול ועל יונתן, והיום אומר, ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. נכון? למה צריך למד את בני יהודה קשת? כששאול ויונתן מתים, כשיש לנו את הקשתים שנהרגים, אז חייבים את בני יהודה שהם אנשי חרב, צריך ללמד אותם את אומנות הקשת. אומנות הקשת זאת אומנות אחרת מאוד מאוד מאומנות החרב. הקשת זה הדיוק, זה הטיווח, זה המרחק, זה האיזון, זה השקט. יש המון המון תכונות שקשתים צריכים שאין לנושאי החרב. יכול להיות שאנחנו מדמים תמיד את המצביעים, את הלוחמים בשורה הראשונה, את אולי את המפקדים הבכירים, אולי את המנהיגים הגדולים, אנחנו תמיד נציג אותם עם חרב ביד, אבל הקשתים זה המערכת שעוטפת את החרב. היא זאת שמצריכה משהו אחר לגמרי. זה כוח צבאי אחר, כוח התיווך, כוח הדיוק, כוח המתיחה, כוח השקט. בנימין מסומל פה בתור הקשת. והסמל הזה הוא לא סמל כמובן מקרי. הוא סמל שבא לתת לנו משהו מהאופי הזה של שבט בנימין דרך הקשת. יש לו מטרה, יש לו שקט, יש לו כיוון, ויש בעלי מדרש שרצו לדבר על המקום של המקדש שהוא בנחלת בנימין, שצריך דווקא את הקשתים, דווקא את אלה שעליו נאמר ישכון לבית החופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן, צריך להיות משהו נורא נורא מדויק שמכוון את המטרה את החץ אל המטרה ולא מפספס את היד. ככה בעלי דרשות ניסו להגיד על שבט בנימין. אני חוזר אל הפרק שלנו, אפשר באמת לומר ששבט בנימין לאורך כל הדורות היה כנראה מאוד מאוד מיומן ומקצועי, ולא רק הסיפור של יונתן, אלא גם הסיפורים האחרים על שבט בנימין מלמדים אותנו שתמיד בנימין היו נותנים את המעטפת ליהודה במלחמה. יהודה עם החרב ובנימין עם הקשת. קחו לדוגמה את המלחמה שמתוארת על ידי עשה מלך יהודה, שאומר לנו בפרק י"ב, בי"ד בדברי הימים, היו 280 אלף נושאי מגן דורכי קשת מבנימין. אותו דבר בצבא של יושפט מלך יהודה, 200 אלף נושקי קשת, זה בפרק י"ז. השימוש בקשת הלך והתפשט כנראה עם שבט בנימין לאיזשהו סוג של סמל של תעודת זהות, תעודת זהות שאומרת אנחנו יודעים להוביל אל המטרה, אנחנו לא המנהיגים, וזה בעצם שבט בנימין. שבט בנימין אף פעם לא הוציא מתוכו את המנהיגות שתוביל את העם. אנחנו נגיע עוד מעט אל שאול. שאול לכאורה היה המלך הראשון. יונתן בנו כבר ויתר על המלוכה. לא הייתה שושלת לבית שאול, כי שאול בחור גבוה משכמו ומעלה מכל עם, איש של קשת, איש של דיוק, איש שמאוד מרשים, אבל אנחנו נראה בוודאי בספר דברי הימים, שלהיות קשת הוא נכון, להיות מנהיג הוא לא נכון. המנהיגות שייכת לחרב, המעטפת שייכת לקשת.